מתחילים היום בשיעור אמונה הראשון לשנת תשע"ה, בשיעור בשנה שעברה, תשע"ד, דיברנו קצת על הנושא של אמונה, אמרנו שאנחנו בנושאים האלה של אמונה, אנחנו נתעסק, נתעמק, נעלה שאלות מוכבות, לא נוחות לפעמים, אפילו עוקצות, אבל הפעם זה לא יבוא מכם, והפעם יבוא ממני, אפילו שאלות שלכאורה על פניו בתחילת השיעור, או בתחילת נושא, אולי חלק מהאנשים ירימו גבה ויגידו, רגע, איך אתה אומר דבר כזה? אבל יכול להיות אפילו נעלה שאלה, אולי העולם נברא בכלל מעצמו, מי חייב נושאים כאלו או אחרים? כלומר, נעלה שאלות שבדרך כלל קיימות בשטח, במציאות, אנחנו לא הראשונים, שאנחנו מעלים את זה, העלו את זה ראשונים, כלומר, חברות הלבבות, עוד, ולבים, ספרי אמונה, אבל בשפה מורכבת, שפה שאנחנו לא רגילים אליה, אנחנו נוריד את זה לשפת היום, ונתמודד איתה עם השאלות הללו כמה שניתן להעמיק בהן. כלומר, אנחנו לא עומדים פה לפי קצב מסוים, כמה שמספיק מספיק, הרעיון הכללי הוא לא להשאיר שאלה פתוחה. כלומר, גם אם ניקח חודש לענות על שאלה מסוימת, עד שלא נסיים, לא נשאיר אותה פתוחה, נסיים איתה ונעבור לשאלה הבאה. ברור לי מה לכל ספק שאני לא יכול לתת תשובות, שיספקו את כולם, אבל כן בוודאי לתת חומר למחשבה, שמשם כל אחד או שנענה וזה יספק, או שאנשים משם יקחו את עצמם ויזיזו את רגליהם ואת דעתם וילכו ללמוד ולהבין. אבל בשיעור הקודם, האחרון שאנחנו דיברנו בנושא אמונה, אנחנו עסקנו בכך שהאמונה למעשה היא מי כיפה, סובדת את כל המציאות כולה. כלומר, כשאני מדבר על אמונה, אני מדבר על אמונה ב-24 שעות ביממה, בכל עניין ודבר, גם בדברים הפשוטים שלכאורה, אני לא רואה בינם לבין האמונה של קשר. למשל, ארוחת הבוקר וחדר האוכל. מה הקשר בין ארוחת הבוקר וחדר האוכל של הישיבה לאמונה? לכאורה אין קשר. אין. באמת? פשוט אין, אבל כולנו מכירים, שמענו, ראינו, קראנו, לא ראינו, לא יכול להיות, אבל קראנו את הסיפור על רבי זושה, אחיו של רבי ממנך מנישנס, שהיה מאמין גדול, והוא היה יושב ולומד בבית המדרש, היה לו מה שנקרא משבק. משבק זה משמש בקודש, ובעברית עוזר. והוא היה מתפלל ולומד, וכשהוא היה רעב, הוא היה אומר ככה בקול, נו, רבי זושה רעב. מה אדם משמש היה הולך, מכין לו את הסנדוויצ'ים, את הירקות, מה שהיה מכניס לו לאכול, והוא היה אוכל. ככה בוקר, צהריים, ערב. אחר חודשים ארוכים כאלה, אותו משמש, ירהר בדעתו. אמר, מה הוא אומר, ריבונו של עולם, רבי זושה רעב, והוא יודע שאני שומע, אז הוא, אני מביא לו, אז מה, זה כזה חוכמה גדולה, אני רוצה לעשות לו ניסיון. טוב, יושב רבי זושה בחדר, ומשמש בחוץ, ופתאום הוא שומע, רבי זושה פתאום אומר, ריבונו של עולם, רבי זושה רעב. טוב, שריבונו של עולם, אני אדאג לך. כל הזמן, הוא מחכה, הוא חוזר ללמוד, הוא מחכה, אמר לי לו, אמר את שלו. נו, הרעב מתחיל להיות קצת, איך אומרים, גבוה יותר. הוא אומר, נו, רבי זושה, ריבונו של עולם, רבי זושה רעב, מאוד. המשמש לא מביא כלום. יש שקט, רבי זושה, אתה נשאר בחדר לומד, עד שבאמת כבר היה בלתי רציונלי, הרעב מציק. ריבונו של עולם, רבי זושה רעב מאוד מאוד מאוד. המשמש ככה, לא נעים לו, מה הוא עושה לרעב הזה? אבל הוא החליט, הפעם הוא רוצה לראות. לא עוברות דקות ספורות בידי שרבי זושה אומר, ריבונו של עולם, הוא רעב מאוד מאוד מאוד, דפיקות בדלת של בית החדר שם, נכנס בן אדם ועושה ככה, אבל נכנסים אנשים עם מגשים של אוכל, פירות, ירקות. המשמש היה בהלם כבר. משהו משוק, אומר לו, מה זה? אומר לו, זה בשביל רבי זושה. אומר לו, חכה, קדימה, אתה צריך להביא את זה פה רבי זושה. טוב. מתחו את הדלת, הכניסו לו שם את כל הכיבוד היפה הזה, ואחרי שגם הוא, אז אומר המשמש לבן אדם, מי אתה, מה אתה, מה? רבותיי, בואו לא נשכח, אין וואטסאפ, אין תקשורת כמו היום. אמרו לה, אני באתי בדרך, מה הדרך? בספינה, דיברו. והתחיל הסערה, והיה גם חבל אחר הזמן. ואנשים מתפללים, אנשים, ואני אני אומר, ריבונו של עולם, תציל אותנו, אני, מה, מה קורה, וכולי. אבא שלי שנפטר, עליו השלום, פתאום אני מרגיש כאילו הוא שומע משהו מדבר איתי, הולך ממסרונים, אומר, תידור נדר שאתה יורד ליבשה, הולך, קונה ארוחה שלמה לרב זושה, השערה מפסיקה. נדרתי, מפסיקה שערה, קיימתי את הנדר. כלומר, מה הקשר בין אמונה לאוכל? יש קשר. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על המציאות ומבינים שכל דבר וכל תנועה וכל עניין יש קשר בינני לבין הקדוש ברוך הוא, זו האמת. אולי אנחנו מרגישים אותה, אנחנו לא מבינים איך היא פועלת, אבל זו האמת. כי כל מה שקורה בעולם כולו כל הזמן זה בהשגחה. וצריך לדעת, לא רק לדעת, אבל קודם כל להאמין. כי ידיעה אמרנו שהיא שלב שבו השכל חוקר ומבין, ואמונה היא מעבר לשכל. במקום שבו אני כבר למדתי והפנמתי וניסיתי להשוות והגעתי למסקנה שאכן יש מציאות בורא בעולם, אבל קשה לי להוכיח מעבר לזה, כי השכל שלי לא מצליח, אני לא מכיר את התרגיל במתמטיקה הזה, לא למדתי אותו ואני גם לא מסוגל לתפוס אותו, אז אני מאמין, זה השלב הבא. כבר יש קשר אפילו למציאות הקטנה של אוכל, של עמידה בתחנת אוטובוס, בקריאה, בסופרמרקט, איזה מוצר אני אקח ואיזה מוצר לא. הכל נמצא מה שנקרא מכוון לכל אחד ואחד מבני האדם, מה שקשור אליו, מה ששייך אליו, מה ששייך לסייע לו בעבודת השם שלו. לכן אדם מסוים יעשה פעולה אחת, ואדם אחר יעשה פעולה שנייה, באותו עניין. כשאנשים יכולים לקנות בקבוקי שתייה, וכל אחד מהם יתנהג בבקבוק שתייה הזה אחרת. זה ישתה אותו ישר מהבקבוק, זה ישתה אותו בקוס, זה ישתה אותו בקשרים, זה ישכח לי על אותו. הכל מסודר. וזה יקבל את הבקבוק היווני מלמעלה, ורקח את השמאלי, ואחד יחפש מאחורה. כל אחד יש לו את העניין שלו. זה צריכה להיות אמונה גדולה. לכן, האמונה היא הכוח שהקדוש ברוך הוא הכניס במציאות של העולם, לא רק במציאות של העולם, אלא בכל התפקידים, בכל הפעולות שהאדם עושה. האדם עושה 24 שעות ביממה, גם השינה היא אמונה גדולה. משום שכשאנחנו הולכים לישון, אנחנו בטוחים ב-100% ש... מחר בבוקר נגיד מודה אני לפניך. כי אם היינו... לא בטוחים, אדם לא היה הולך לישון, הוא היה עושה הכל כדי שהם ער, לך תדע, היום אני יש פה, מחר לך תדע. כלומר, הפעולות הכי פשוטות בעולם, שאנחנו כל כך חיים אותם ופועלים אותם, אנחנו לא מבינים שהם ביטויים של אמונה. ככה, מה יוצא מזה? יוצא מזה שיש צורך שלי כאדם הפרטי, לעבוד, לעמול, להיכנס לתוך דבר השם. זה דבר השם. דבר השם בעולם זה אמונה. ואני צריך לקשור את עצמי לאמונה. אני צריך לקשור את עצמי לדבר השם. להבין מה התפקיד הפרטי שלי בתוך המציאות, שהקדוש ברוך הוא הכניס אותי לתוכה. עכשיו אני חי פה, אני חי במאה ה-21, אני חי עכשיו בבית, בחשוון תשע"ה. מה התפקיד שלי עכשיו? אני לא חי פה סתם. אז אם כן, מה אני עושה פה? מה היה? מה המטרה? מה רצון השם? מה הוא רוצה ממני היום בבוקר עד היום כשאני הולך לישון? הרי הוא לא רוצה ממני רק שאוכל ואשתה, ואחייך, ואחלה את זמני. יש לו עניין. כי אם לא הייתי פה, לא היה צורך בי, אז לא הייתי פה, כמו הרבה אחרים שכבר לא פה, כי אין צורך בהם, הם לא מועילים יותר להתקדמות העולם. אין להם תפקיד, התפקיד יסתיים. אז אם אני כאן, זאת אומרת שיש לי ג'וב. אם יש לי ג'וב, אני חייב לעשות אותו. כן.
או שיש כאלה שהם די כתובים מהעולם, זה לא מי.
אז הג'וב שלהם לא יהיה לציבור, נכון? יש רשעים. שלמה הם נשארים בעולם? כי הציבור נהנה מהם, אז בגלל הציבור הוא עדיין חי. אבל מה התפקיד שלו? להמשיך להועיל לציבור. לומר למעשה, כל אחד פה יש לו תפקיד. בואו נסתכל רגע בעוד איזה זווית. כשאנחנו מתבוננים על העולם, אנחנו מתבוננים על הבריאה הנפלאה הזו שהקדוש ברוך הוא עשה בעולם, אנחנו יכולים אולי לקרוא לעולם כולו שילוב, או שילובים. מה קורה שילובים? כל אחד משפיע באופן כזה או אחר על גורמים בעולם. אני מזהם את האוויר, אני משפיע על כל בני האדם בעולם. אני שומר על אזורים נקיים, אני עוזר לכולם. הבוקר מי שנסע ברכב, באוטובוס, או שמע ברדיו, שמע שמשרד הבריאות מודיע לתושבי חיפה לא להיכנס לים בחוף כזה או בחוף כזה או בחוף כזה. למה? הייתה תקלה במערכת הביוב של טירת הכרמל, והשפכים זרמו לים. נזק לציבור. זהו, עובדה. אבל מה אני יכול לעשות? לא האשמנו, אני לא בא בנקודת אשמה. בפועל זה שקרה עכשיו תקלה אצלך במערכת, אתה השפעת לכך שאנשים שרצו היום ללכת בחוף פלוני, לא יכולים ללכת. זהו. זאת אומרת שכל פעולה שאני עושה, אני משפיע על הכלל כולו, לא רק על הכלל הקרוב אליי, אלא על האנושות כולו. רק השם יצאנו מפרשת נוח. שבת קלו פרשת נוח. איך אנשים לאט לאט מתחילים ומשפיעים על כך שהעולם כולו נחרב? כפשוטו. אמרתי לנכדה שלי השבת, שהקשת היא דבר מאוד יפה. איזה צבעים, מאוד יפה. רבותיי, נכון, מבחינה מדעית, המראה של הקשת זה שבירה של קרני שמש על טיפות של מים, על נוזל. אבל זו ברית, זו הברית, זה סימן, זה קוד. ורבותיי, הקוד הזה, כשאנחנו רואים קשת, אנחנו צריכים לדאוג דאגה גדולה מאוד. זו דאגה שאומרת, ריבונו של עולם, קורא לנו, אומר, שימו לב, אתם רואים את זה? זה גדול, רואים? רואים, נכון? עכשיו היה צריך מה? עכשיו היה צריך להיות מבול, אבל נשבעתי שאני לא אעשה את זה. כלומר, זה הסתכלות של אמונה, זה הבנה שיש בורא, במציאות, ביום יום. נכון שזה בא לידי ביטוי בצורה טבעית, אבל זה אומר משהו, זו שפה. הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתנו כמו שדיבר עם נביאים, או עם משה רבנו, או עם האבות. הוא מדבר איתנו בקודים אחרים, אבל הוא מדבר. אנחנו צריכים להיות פיקחים ומפוקחים, לא חכמים, לא שייך ברוחמה. פשוט להסתכל נכון, ולהבין שזו השפה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך המציאות. אחרת, אם יש מאורעות, יש אירועים, יש בעלי תפקידים, ואני אחד מהם, אני חייב למצוא את התפקיד שלי. אני חייב ללכת אל היעד שאני מחויב אליו. כי אם לא, אני מעט את המהלך של כל המערכת. אני גורם לנזק לכל המערכת כולה, לכל ההנאה כולה של כל העולם כולו. ניקח דוגמה. באפריקה, בשלוש מדינות, יש חיידק אלים מאוד היום שנקרא אבולה, ש... עד היום, מה ששמעתי בשבוע שעבר, 10,000 אנשים נדבקו בנגיף הזה, 5,000 מתו. וממציאים עכשיו חיסונים. כי לא ידעו איך להתמודד, במקום מפתח מוטציות חדשות. עכשיו, מה עשו? הקדוש ברוך הוא, זה השגחה. ישנם אנשים שחלו במחלה הזו, והגוף שלהם פיתח נוגדנים, ולא קרה להם כלום. עברו תהליך של החלמה, וזה, לקחו אותם את אותם אנשים, הוציאו מהם ברשותם את הפלזמה שלהם מהגוף, חלק מהפלזמה, אליהו, אולי תסביר כולם מה זה פלזמה, וחלק למרכיבי אדם, ועכשיו לוקחים את זה, יש שם נוגדנים לאבולה, ועל הבסיס הזה מפתחים את זה במעבדה, להגדיר את זה כמה שיותר, כדי שיהיה אפשר לחסן שלוש מדינות, כי אם לא, המחלה הזו מתפשטת, ויש להם כל מיני מחשבות עגומות מאוד על הכמויות, כי זה מכפיל את עצמו. זה מ-2 ל-4, מ-4 ל-8 וכו'.
מה זה עושה נגד?
מה?
50% הורג.
לא הבנתי.
אבל עכשיו, מה עושה בתוך הנקודה הזה את הריבות?
אני לא יודע, לא מכיר בדיוק את כל המהלך, אבל הוא קודם למה.
לא, לא כאן.
אני לא, בוא, אני לא העמקתי.
איך הוא עובד?
לא העמקתי, אז אני לא יכול להגיד לכם דברים, אני לא רוצה להגיד סתם. זה נגיד חיידר שפוגע בגוף וממית את האדם. אני מבקש. לכן, ממילא, אנחנו צריכים להבין שיש לנו תפקיד, יש לנו אחריות, לא רק כלפי עצמנו, אלא גם כלפי כל העולם כולו. וזה לא מפתיע אותנו, כמי שלומד יעדים, כמי ששמע, כמי שיודע, זה מה שהרמב״ם כותב, ולא רק הרמב״ם, ביכול שבא, שאם אדם עושה מעשה שלילי, הוא משפיע על עצמו ועל כל העולם כולו, ואם הוא עושה תשובה, או מעשה חיובי, איתה את עצמו ואת כל העולם כולו. שזה מין השפעה, זה מערכת גומלין כזו, זה הרמוניה, זה תזמורת, שיש בה עשרות כלים, וכלים מכלים שונים, וכולם צריכים לנגן איזו יצירה שצריכים להתאים בינם לבין עצמם. אי אפשר שכל אחד ינגן בקצב שלו, מה שהוא רוצה, הוא ייכנס פה, הוא ירד שם. הכל צריך להיות מתוזמן, הכל צריך להיות מסודר. אז יש באמת תזמורת יפה ונעימה, ואתה נהנה. כל דבר שאנחנו עושים, ויש בו יותר מאדם אחד, רק שאחד מהצדדים חורק, אחד מהצדדים לא פועל כמו שצריך, הוא מעכב את כל העסק, את כולו. הוא לא יכול להגיד, שמע, זה רק אני. יוצאים את טיול, הולכים. הולכים, פתאום נהיה שרוך. זה מעכב את כל הטיול. זהו, תרצה, לא תרצה, יש לך הסברים מצוינים, הכי נפלאים בעולם. עזוב כרגע, אנחנו לא בשלב ההסבר. אנחנו בשלב בדיקת המציאות. מה קורה? העטנו את הקצב. יש מציאות בעולם שהקדוש ברוך הוא נמצא, פועל ומפעיל את כל המציאות כולה, כולל אותנו ונתן לכל אחד ואחד מאיתנו תפקיד. ואם אנחנו לא עושים את התפקיד, אנחנו מאיטים את הקצב של כל המערכת. זו המסקנה. כלומר, כאשר אנחנו מגדירים לאדם רציני, ואני מדגיש, ובמחילה מכבודכם, כשאנחנו מגדירים לאדם רציני, תפקיד רציני, מה עושה אותו אדם? אוסף את עצמו, ומה הוא עושה? מתמלא כוחות, ויוצא לדרך. אדם רוצה, אדם, בחור, רוצה להיות ביחידה מומחרת, הוא מתחיל להתאמן, עוד הרבה לפני הצבא. כי זה מעניין אותו, הוא רוצה את זה. אומרים לו, טוב, אתה רוצה, תעשה על אבן ג'. אחד אחר רוצה לעשות, לא יודע מה, ללכת לאוניברסיטה ולהיות דוקטור, אז הוא מתחיל כבר בגיל צריך ללמוד. אם הוא רציני, כלומר, הרעיון המרכזי פה להבין שאנחנו צריכים להיות רציניים. אנחנו לא יכולים לחיות בחטיפניקים. אנחנו לא יכולים לחיות בשטחיות. לתת הדברים לעבור, ויהיה בסדר. זה לא בסדר. אנחנו לא מרגישים. אבל כל העסק הולך צולע. כשאחד יגיד, טוב, אז אני כן יעשה, וחברי יהיה צולע. אבל בכל מקרה יהיה קצב מועד. נכון, אמת, אבל שאלה. כשיש לנו צורך לסייע למישהו ולקחת אותו על הגב, כי הוא עכשיו לא יכול ללכת, אז אנחנו גם כן בגלל זה נשב לידו ונקונן על המצב שהוא לא יכול ללכת. או שניקח אותו על הגב. אם אתה רציני ואכפת לך מההתנהלות של המערכת, אתה תרים אותו על הגב ותלך. אתה לא עוצר את עצמך בגלל שהוא עצר. זה לא אומר, אדם, זה אדם רציני. ממילא, בשלב הזה שאני אומר לאדם שיש לו מטלה ויש לו ג'וב, בדבר השם, בזיהוי דבר השם בעולם, בחיפוש ובדרך אל הייעוד שהקדוש ברוך הוא נתן לו באופן פרטי ואישי, כאן, כל זמן שהוא פה, חי עלי אדמות, יש סכנה. ומה הסכנה? יש חשש שהאדם כל כך יזדהה עם המשימה שהוא רוצה לעשות, והוא ירצה כל כך לממש אותה, ואז מה יקרה? וואו, מה יקרה? הוא כל כך רוצה לעשות אותה, הוא מתחיל לרוץ, ואז מה קורה? הוא לא רואה אף אחד
ממטר.
הוא לא מקשיב. הוא מסתער על זה, הוא לא מקשיב יותר לכלום. כלומר, אדם שעסוק ולהוציא החוצה, עלול לשכוח לקבל. אתם רוצים דוגמה מהחיים היומיומיים? בואו נלך. שני אנשים, חברים, לא חברים, מתווכחים. זה אומר דעתו, זה אומר דעתו. תבדקו כל אחד ואחד את עצמו. שמתווכחים. וזה לא משנה על מה. עסוקים כל כך בניחוח שכל אחד רוצה להוציא את דעתו החוצה, נכון? אבל מה שהחבר שלך, שעומד מולך ועומד עכשיו את דעתו, מה אתה עושה באותו זמן? אתה חושב איך להתקיף אותו, איך להפיל אותו, אתה מחפש חורים במה שהוא אומר. הקשבת לו?
אם
אתה רציני, אז לא, אבל רוב רובם של אנשים, מה עושים? מחפשים איך להפיל את דעתו. מתפרצים באמצע, עוצרים אותו. אתה לא מקשיב, אתה פשוט לא מקשיב. תקשיב, תן לו לסיים. עכשיו, תקח לך 20 שניות לעבד את מה שהוא אמר, ועכשיו תחליט מה אתה שואל, מה אתה סותר, מה אתה בונה. זה לא כך. אתה כל כך רוצה להוציא החוצה את דעתך, אתה לא מקשיב למה שאומרים לך. ובדרך כלל ויכוחים כאלה מגיעים לה, ויותר טוב שלא התחיל הוויכוח. כי אחר כך יוצאים מהוויכוח הזה כל אחד בדעתו, כל אחד חושב שהשני לא בסדר, וגם נוצר איזה מין כעס פנימי, מה הוא מדבר, מפריע לי, הוא לא מתאר, הוא מקשיב לי וכל זה. אמרו אנו. כבר יש פה סכנה, שכשבן אדם רוצה להוציא החוצה דברים, הוא לא מוכן להקשיב. כלומר, הרבה פעמים אנחנו שומעים ששני אנשים מדברים, ואני יש את המשפט הבא, תשמע, האמת, אתה צודק 100%, אבל, תראים את זה? מה זה המילה אבל? אבל אתה אומר, תשמע, תחפש לך איזה מקום לשים את כל מה שאמרת בצד, עכשיו תשמע, לאמת היא שלי. זה האבל. כלומר, סליחה, אם אני צודק 100%, אז איך אפשר שיהיה משהו אחר? אתה בעצמך אומר שאני צודק 100%? איך אתה אומר עכשיו, כל זה איננו, ועכשיו דעתי 100%. אז תגיד את המשפט שאמרת מקודם. תחליט. מה? תוספת זה משהו אחר, אז אין אבל. אתה צודק, לא, לא מצד זלזול, תקשיב רגע. נכון, אתה צודק 100%, תראה, יש לי להוסיף עוד משהו. או, זה אחרת. אבל תשימו לב שהשפה של בני האדם בעולם בדרך כלל, מה אומרים? אבל, זאת אומרת, פסלתי דבריך הראשונים. אז לא הקשבת לי לך. זה לא הקשבה. אתה מנסה להוכיח שאתה צודק. כלומר, זה במיליה, ובצורה אחרת, מטובדת להגיד לבן אדם, שמה, סיימת? עכשיו בוא תשמע את האמת. אתם מכירים את החבר'ה של האנשים שכלומר אומרים, שמה, האמת, זאת אומרת שמרגע זה אני שומע את האמת. ומה היה לפני? שקר? זה משמעותי, כי אדם מוצא מהפה את מה שבאמת הוא חושב. אז אם אני אומר, תשמע, האמת, אחרי כמה דקות שדיברנו, אז אני שואל לו, רגע, אז מה שאמרתי לי עד עכשיו זה לא האמת. עכשיו הגענו לאמת? זה נובע מחוסר הקשבה. אתה כל כך רוצה שכולם ישמעו, כולם ידעו את דעתך. זה בסדר, זה לגיטימי. אבל תקשיב, לא לעצמך. תקשיב למי שנמצא איתך, למי שאתה אמור להסביר לו, לשכנע אותו, לדבר איתו סתם.
בסדר הרב, אבל גם כשאתה מקשיב לו ואומר משהו לא נכון, אז אתה ישר אומר את זה רוב השקילה שכשהוא מסתיים להגיד לו, אבל זה לא נכון.
או, וזו הבעיה.
מה הבעיה? אז אתה תסכים
את זה נכון. אתה חושב לו, זה בסדר, אתה חושב שזה לא נכון?
אתה יודע שזה לא נכון.
יודע שזה לא נכון, תמתין. תמתין. תן לו להמשיך.
הוא בסדר שיסיים.
שיעור, יסיים, תגיד לו, תראה. מה שאתה אמרת, זה מעניין, זה ככה, זה צריך לחשוב עליו, זה לא נכון. אבל להגיד, אבל, אני אומר, כל מה שאמרת, נגמר. שמתי בצד בצורה מתורבתת, כמו שאמרנו, כן? אז סיימת, תודה רבה, תשחרר. עכשיו תשמע את האמת, בי גדול אדום, כן? וזה הסכנה שיש כאשר בן אדם פועל בחיצוניות, אדם שרוצה רק לעבוד בחוץ, והוא לא מוכן להקשיב. זה גם הסכנה שאנחנו אומרים לאדם, יש לו משימה, ג'וב, מטלה, ואנחנו רואים את זה הרבה אצל חוזרים בתשובה בתחילת הדרך, שהם מלאי אש. אלה אנשים שכל, אין גבולות. קיר זה לא קיר, אש זה לא אש, מים זה לא מים, העיקר לעשות רצון אבינו שבשמיים. הם רצים, באמת, יש להם כוחות אנרגיות שאתה לא מאמין מאיפה זה בא. והם הולכים, זה פשוט, לא יודע אפילו להגיד, זה כוכבי שביט, כי כוכב שביט מתקלב בסוף. זה מין חללית שחותרת את השמיים, את החלל, מגיעה לגבעים עצומים. אבל הם לא מקשיבים. רק לעצמם. יש סכנה. והסכנה היא שהציפייה שלהם לקבל מענה. לקבל תחושה, הרגשה של קרבת אלוהים מטוב, ולשלב הם עומדים בניסיון גדול, כי בהתחלה כן, פיתחו מפתח, ועד הקדוש ברוך הוא פותח כנגדם, אבל אחר כך רוצים לבדוק עד כמה תרצינים, ופתאום מושפיזים, מי שראה את הסרט. מרום המעלה, הוא עומד ובוכה ואומר, למה אתה לא שומע לי, למה אתה... סגור, קיר! עכשיו בוא נראה את הרצון האמיתי שלך, איך היה? כמו ילד קטן, דחקתי אותך, עובדתי אותך, עכשיו הגיע הזמן לתת לך ללכת לבד, בוא תלך להתמודד עם החיים.
זה העולם האמיתי.
כי זה העולם האמיתי. ואז יש שברים. כלומר, כאשר אדם דבק במשימה ולא מוכן להקשיב תוך כדי מיד המהלך, הוא גורם לסכנה, הוא פותח סכנה שבה הוא יכול לפעול ממרומים לתחתיות. כן.
הוא יכול ליפול לכל זה, אבל היינו מצפים בין אדם כמו מאמן שכוזין כל היום לומד וכל זה, שלא משנה, מה אתה מן הוא עדיין מבין את השם?
לא, יש הבדל, זה לא מדייק.
לא אישה ברביצה קליטה.
לא, יש, זה לא מדייק. תקשיב, בבקשה. תקשיב, יש הבדל בלימוד של כל דבר שבקדושה, גם אם תשב כל היום בבית המדרש, מעלות השחר ועד חצות ותלמד והלימוד יבוא מתוך רצונות שהם לא עיקר הרעיון של הלמידה אלא על מנת שיהיה צדיק, זה בסדר, זה מותר אבל על מנת שיראו אותי בבית המדרש, על מנת שאני מתמיד, על מנת שכולם יחבבו אותי, זה פסול. יפה, זאת אומרת שאני צריך ללמוד תורה, אני לומד כל היום, או 4 שעות, אני נותן דוגמה עכשיו סתם קיצונית כדי לעשות השוואה, כן? בשביל להבין. יש לי אדם שיכול לשבת בבית המדרש מהבוקר עד הלילה, כל הזמן להיות מתמיד גדול ולשבת ולהגון בתורה, בעניינו הוא לכבוד, הוא עושה את זה כדי שיכבדו אותו. כדי שכל פעם שיבוא לבית המדרש כולם יעשו ככה, כן? הוא ילמד כל היום, לעומתו יהיה בן אדם שישב שעה, שעה וחצי בבית המדרש וכל השעה היום הוא יעבוד לפרנסתו. ובשעה הזו כל העולם בטל. בטל!
הוא שווה יותר מנו.
אני לא מדבר על שוויון, קשה לי למדוד את הדברים הללו, זה לא מוכנים, אבל בוודאי ובוודאי, כשאדם הזה שהוא לומד כי הקדוש ברוך הוא ציווה ללמוד תורה, הוא שונה לחלוטין.
נו, כי הוא לא עושה...
מבחינת ההסתכלות, מבחינת ההבנה, מבחינת העניין. ממילא, זה שאתה פועל ועושה, אבל לא מוגע בנקודה המרכזית האמיתית של הדבר, לא הופך אותך להיות מה שאתה עושה. נכון שאתה בדרך, שאיך אומרים, אני משתמשים בזה הרבה במשפט הזה, שמתוך שלא נשמע יבוא לשמע. אני לא כל כך אוהב את המשפט הזה, אבל אני לא יכול להתעלם, כי זו גמרא מפורשת. אבל, כן, היא קשה לי. אז אומרים לך בסדר, בתחילת הדרך, שלא נשמע יבוא לשמע. אתה לא יכול כל החיים להיות נכה. אתה לא יכול כל החיים להישאר שם. אתה חייב להתקדם, בסדר? ממילא, אני רוצה לסיים את החלק הראשון הזה, בזמננו תם. גם זה יכול לקרות בבית המדרש, ואני לא יודע אם יצא לכם, או לא יצא לכם, אבל אני מכיר את התופעה הזו, לא מעט מבתי מדרש, אני חושב שאפילו אני פעם הייתי בסרטים האלה, שאתה יושב ולומד עם החבודה שלך, ומעיינים בגמרא, ומעיינים באיזה תוספות קשה, או באחד הראשונים, ויש דיון ככה מדהים, אחד מתנגש עם השני, וכל אחד צועק, ועולה שאלה, מדוע יש עמודות שהחברותה שלך הוא לפעמים אתה? אתה לא מקשיב למה שהחבר שלך אומר לך. הוא יכול להסביר לך תוספות או רשב"א או מהרש"א או אני יודע ראשון אחר, עכשיו הלכו לי כולם ככה מהרש"א מהראש, והוא יסביר לך 3, 4, 5, ואתה לא תופס. ואתה לא תופס, ברור. אתה פשוט לא קולט. אתה תשאל אותך למה, מה, הרי בסך הכל אני מבין. למה פה אני לא קולט? כי באותו רגע מה קורה? אתה לא רוצה לחשוב ולהקשיב לו. אתה רוצה להוכיח לו שמה? שאתה צודק. שאיך שאתה מבין לאנחנו. זה יכול להיות גם בבית המדרש. על אחת כמה וכמה בחיי היומיום, בחיים הגשמיים. מילה, אני קורא לכותרת הזו של כל מה שאמרנו. על מנת ללמוד אמונה, צריכים להיות פתוחים ופנויים לקבל. לא לסתור, לא לחפש מראש כל הזמן להגיד למה לא וזה לא נכון וכולי וכך. קודם כל, תקשיב.
אבל בעיה של הבן אדם לא מחפש תשובה, מחפש משהו.
לא בדיוק, יכול להיות שהוא באמת כן מחפש. אבל המאפיין האנושי הזה, שהוא כל כך רוצה להיות דבוק במטרה, במשימה, כן? הוא לא רוצה להקשיב, אלא רק להקשיב. וזאת דרך לא נכונה. הרבה מהשאלות באמונה שעולות מאנשים נובע חוסר הקשבה. אני רוצה לטעון טענה, שמי שגדל במשפחות ובבתים, ולמד ובספר שהם דתיים, הרבה מאוד תשובות בנושא אמונה ניתנו, אולי לא באופן של שאלה תשובה, אבל דיברו עליהם, ואיפה הוא היה? או לא הקשיב בכלל, או שהוא כל הזמן חיפש איך לסתור את מה שאומרים לו. וממילא, עולה הטענה, אף פעם לא ענו לי. שאלתי ואף פעם לא ענו לי, וזה נכון! לא ענו לך באמת. לא ענו לך אף פעם. כי לא הקשבת. צריכים לזכור שאנחנו נכנס לתוך שיעורי האמונה, יהיו פנויים לקבל, אפשר להגיד הכל. כמו שאנחנו אומרים כדרכנו, אתה רוצה לסתור משהו זה נפלא, זה מצוין, זה מעורר, זה מפתח. אבל, איך אומרים? עם הוכחות ביד. אמירות, משפטים, שאין אחריהם הוכחות, אז זה בדיוק מה שנקרא חוסר הקשבה. זה לא דיון, זה לא רציני. לכן כשאנחנו ניגש ללמידי אמונה צריך להיות רציניים. רציניים ולהבין שזו משימת חיינו. אבל לא להסתער ולא להקשיב, אלא להסתער תוך כדי הקשבה והדרכה ופתיחות, לשמוע, לבחון, לבדוק ולשאול. אבל להיות פנויים. ולא להיות נעולים על דעתך האישית, הבלעדית, ברצון להגיע לשיא. שיהיה לכולנו יום טוב.